יום חמישי, ערב ראש השונה רבויסאי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום, מי כעמך ישראל? שלושה סיפורים על הניצוץ היהודי שלעולם אינו כבה. הסיפור הראשון, זה מופיע בגיליון פרי עמלנו. זה סיפור מעניין מתוך הספר ללמדכו, דברים מאוצרותיו של ארמוד חי, פרוינדליך זצ"ל, שעתיד לצאת לאור בעזרת השם. היה מניין מיוחד של חסידי נדבורנה, אמרו להתפלל מעריב בליל שבת ליד הכותל המערבי. אחרי התפילה, החסידים שרו, שבת שלום וברך בארגון המסורתי של חסידי נדבורנה. תוך כדי שהם שרים, איזה יהודי אחר מהכיתה השני של הרחבה, ככה ניתק את עצמו, אומר שהוא עמד ובא אליהם, והסתכל בעיניים באות, פה פעור, ראו ככה איך שהוא שותה בצמא, כל תנועה ותנועה בשיר, כל מילה, חלקיק מנגינה. הם גמרו לשיר, ואז הוא שאל אותם מהתרגשות, מאיפה יש לכם את הניגון הזה? אמרו לו בפשטות, זה ניגון של נדבורנה, שנוהגים לשיר אותו, כל ליל שבת, בשעת תפילה. אז הוא שאל אותם, האם יש לך חסידות שלכם קשר עם הצדיק שהיה גר בעיר סרט ברומניה לפני 40 שנה? אמרו לו, כן, ובחיים אורתכם מן הדבור לזכר צדיק ברוכם. שהוא עלה לארץ אחרי המלחמה, והקים גם מחדש את חסידות הדבור מהעתירה. ואז, כשהוא שמע את זה, התרגש ואמר, תדעו לכם, שבזכותו של הניגון הזה אני יהודי. ואז הוא סיפר, כשהייתי ילד, נער, הייתי גר בסרט, למרות שאולי היה ממש אדוק במיוחד, איך שהוא קרא לזה, הוא היה הולך להתפלל שם, בין הדבורנה, זה היה אצל הרבה, שזה היה לא רחוק מהבית שלנו, וגם הייתי, גם אני הייתי מתלווה אליו כל שבוע. אחרי המלחמה והשואה, מצאתי את עצמי בחור גלמוד, ערירי. ואחרי שההורים שלי וכל המשפחה נהרגו בשואה, אז לא מצאתי לי שום מקום אחר, חזרתי לסרט. זה לעיר מולדתי, לפחות למצוא לי איזה קורת גג. ועד שחזרתי, אז היו אותי כמה השכנים הגויים שהיו איתנו בקשרי ידידות קרובים לפני המלחמה, אני פשוט רחמו עליי, הזמינו אותי לבוא לדגור אותם ביחד. במצב הנורא שהייתי בו, לא חשבתי בכלל, אמרתי להם תודה רבה, וככה הפכתי להיות אחד מבני משפחה, על את הלחם שלהם, שתיתי את המים שלהם, ממש הייתי אחד מבני הבית. באותו זמן הוא אומר, לא היה בעיר אפילו יהודי אחד שידע והתעניין על הנפש היהודית הגלמודה שנשבתה לבין הגויים. יום אחד, הם פנו אליי, אותם אחים מאמצים, הזמינו אותי לבוא לגור איתם ביחד. סליחה, ואמרו לי, בין כל אתה כבר חלק מאיתנו, מה אכפת לך לקבל על עצמך את הדת שלנו ולהיות אחד מאיתנו? הוא אומר שלא מצאתי שום סיבה לדחות את הבקשה שלהם, אמרתי, אין בעיה, נלך שם לתומר, ונמיר את הדעת השם הרחם. תוך כדי שאני הולך איתם ברחוב, התחיל פתאום להתנצל לי באוזניים הניגון הזה של יום שבת, מה ששנים לא שמעתי אותו. שבת שלום מברך, יאי יאי יאי, שבת שלום מברך. הוא אומר, קפאתי על המקום, לא אכלתי לזוז. המראה של בית מדרש, הפוף הקדושה של הרבי, שלה וצף לנגד עיניי, וממש כמו כונס, התחיל להלום לי בראש, וכל מחאה אדירה, גיוון, מה אתה הולך לעשות? הולך להשתמד רחמנא ליצלן? הגויים שליוו אותי, אנשים החורגים שלי, אפשר לקרוא להם ככה, אז הם שמו לב שסערה מתחוללת אצלי, ואני רוצה להסתכל הכיוונים, מה ראיתי, מה קרה. אבל אמרתי להם שאני ממש פתאום מרגיש לא טוב, נחזור הביתה ונעשה את זה פעם אחרת. אחרי כמה ימים, שוב פעם חזרה התאה שלהם, שוב פעם יצאנו לכומר. הוא אומר, אבל להפתעתי, יושב בניגון וצץ לי במוח ופשוט ביטק את הרגליים שלי למקומם. נחזר כבר פעם שלישית, אז אמרתי שכבר יש פה משהו, ובאמת תוך כמה ימים הרסתי לי כמה מטלטלים, נטלתי צידה לדרך ופשוט יצאתי מהבית של הנוחים בהחלטה נחושה לחזור ליהדות. הוא מספר שהוא זכה למצוא את הדרך ליהדות באופן שהוא לא ידע גם קודם לכן, הבית של ההורים שלי. קמתי בית אמן בישראל, שמאז ועד היום לא זכיתי בשום מקום לשמוע את הניגון הזה. אותו ניגון מהבית סבא של רבי מנזמורי שהציל אותי מולד שחר, והנה פה אני עכשיו שומע אתכם, תלי תלאים, לכן התרגשתי מאוד. זה סיפור אחד, הצלחנו שלוש. הסיפור השני, הוא בא בענר לשולחן שבת. ראש השונה, הגויין רב רום שלזינגר, היה בית חולים תל השומר. הבן שלו והחתן שלו היו איתו ביחד. אז הם עברו בין המחלקות לתקוע תקיע שוטר לחולים. יש להם הרבה סיפורים על אותם תקיעות. רבי אחד אמר שמאז שהיה בכלם, לא שמע תקיעת שופר. במקרה אחר, השומר שלח אותם בדחיפות לאחד החולים שהגיע בבוקר של ראש נועה בית כנסת אחרי אירוע לבבי. והוא אמר שומר שהחולה הודיע שאם הוא לא ישמע תקיעות, הוא פשוט ימות. השיא היה, כשנכנסו לאחד החדרים והחולה, שומר שנייה וחולה ובשום קיטלי, מיד הוציא את המגירה קיפה, שם על הראש, אז הם אמרו לו, באנו לתקוע לך בשופר. לא אחד התרגש, ביקש את המחזור. הוא לא פתח לברכות, הוא התחיל להגיד, למנצח, למנצח בני קוירך. והגיעו חסידי ככה, עם כל הניגון וכל ההתלהבות. שבע פעמים, הוא אמר את המזמור, כשממתינים לידו וחושבים, מי כעם אחרי ישראל? מי נדחה אחר ויקצה מחלקת לב בשיבה? נשום הקבץ. והסיפור השלישי, זה פרסם ביצד נאמן, זה שמחת בר מצווה מרגשת במיוחד שחגגו לאחרונה בכותל המערבי, כשהחתן בר מצווה נרגש, כמובן, זכור להניח, הראשונה בחייו תפילין בטקס מרגש במיוחד, נו, תשאלו, מה מיוחד בזה? אז מיוחד בזה היה גיל של החתן, חתן בר מצווה היה שם עם אשתו, בניו, נכדיו, אולי גם ניניו, אז מרבנים לבד שהוא היה בן 13, הוא היה בן 80. מה קרה? הוא מספר שהחתן שלנו, הוא עלה לארץ עם כזה בלנקה בגיל 7. הלך לקיבוץ עם חרות של השומר הצעיר. ואחרי כל מדורי הגיהנום שהוא עבר, הוא הגיע לעין חרוד. שם הוא גדל, אבטל במשתנועה, היום מורה נהיגה, מנהל בית ספר לנהיגה, מדריך תיירי מחוץ לארץ. לפני חודשיים, סיפר הדוד בכל חנוק, אותו חתן, קראו לו דודו, סיפר בכל חנוק מדמעות, שהאימא המאמצת שלו, מעין חרוד, קרא לו ואמר לו, אני בת 96 ואני רוצה להגיע לך סוד שאתה לא יודע. טוב, לא ידעתי מה אני עדיף לשמוע. כמובן שאמרת לה שאני אשמח לשמוע אותה, ואז היא אמרה לי, אתה היום בן 80, אבל בר מצווה לא עשית אף פעם, לא הניחת מעולם תפילין. הגיע הזמן לעשות גם את זה. אתה כבר לא בן 13. אומר שהוא מספר שהוא נבל, במהלך החיים שלו, הספיק לתרום ספר תורה, לנשמת ההורים, לעלות לתורה, ידע לברך על ברכות, אבל להניח תפילין, זה אולי עשה מעולם. אז היא פקחה לי את העיניים והלכה לי לחבוק בר מצווה בכותל באיחור של 67 שנה. ככה בהתרגשות גדולה, כשהוא עטור בטלית התפילין בפעם הראשונה, אז הוא סיפר שהוא צריך להניח תפילין ולחגוג בר מצווה בגיל 80. היום הוא אומר, היום אני מניח תפילין בפעם הראשונה. נו, וצריך לזרוק סוכריות, אז מעזרת נשים אשתו זרקה סוכריות, כנהוג. הטקס המרגש גם ציין בתקיע ספר, תפילות. חתן בר מצווה נשא את הדרשה המרגשת, ואמר, אני מודה, מודה לקהל על כל שנייה ודקה שנתן לי לילדים מתנה משמיים. ואני מודה שזכיתי, מודה לו, שזכיתי להגיע ליום הזה. לעשות את הבר מצווה בגיל 80, שחיינו וקימנו והגיענו לזמן. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, מסתר וחוץ את רב שמואל פרוש, מחשבי החסידים ומעתיקי השמועה בחצר הקודש לילו, והוא בא בגיליון נועל מועד, הוא שמע איזה מייסה נורא מהגנוחות של משה יהודה רייכמן, שהוא היה חתן של רב שלמה זן מנבלין, ראש שיבת אור הסמסטול של לובביץ'. אומר, המייסה היה בתקופה שהיה חילוקי דעות בין הרב הקדוש קליסקר בנתניה, והבעל התניה. והבעל התניה היה חסיד, קראו לחסיד, רבי אליעזר מדיסנה. הוא תמך בדעתו של הקליסקר, עד כדי כך שהוא קם, נסע לארץ ישראל ונהיה חסיד שלו. אבל מכיוון שהוא היה רגיל לתורה של הבעל התניה, לכל התורות שלו, המשיכים, הביאורים, ההוספות, אז הוא לא מצא מקום שם. הוא חזר לבעל התניה ובדמעות שליש ביקש סליחה, ונהיה שוב חסיד. הבעל התניה אמר לו שהוא סולח לו. עברו כמה חודשים, הגיע הרב יום כיפר, ורב אליעזר פתאום נאחז בחרטה, בחיות, ושוב נאחז בקשת לך מהבעל התניה. שוב אומר לבעל התניה, אני מוכה לך. אחר במשך כמה שנים. כל השנה הרב אליעזר לא זוכר מזה, אבל בערב יום כיפר, אז פתאום הוא מתעורר. מבקש מחילה, הוא מקבל מחילה. שנה אחת, הוא לא זכר מאותו מעשה בערב עם כיפור, הוא לא נכנס לבקש סליחה. רק מחרת עם כיפור הוא נזכר שלא נכנס. הוא מיד נער להיכנס לבעל התניה. בעל התניה שאל אותו למה הפעם הוא שכח. הוא שאל סליחה, אז הוא שאל את הבעל התניה, למה הפעם הוא שכח. אז אמר לו הבעל התניה, שמחילה צריכה להיות באמת מה מקלב. כנראה שהמחילה שלי בפעמים הקודמות, לא הייתה מה מקלב. זו הייתה מנקודה הפנימית ביותר. ולכן, כשהגיע הרב עם כיפו, אז הוא תאורה וחשוב חרתה. זה בכי, לבקש סליחה, כי נשאר מזה רושם. אבל בפעם האחרונה הוא אומר, סלחתי לך עם כל הסתור העומקים, זה היה מכילה לשמוע. ולכן, לכן גם לך לא יתעורר שוב צורך לבוא לבקש ממני סליחה. הוסיף רב שמואל פרוש, הוא אמר שהסתור הזה מובא גם בקודש של צוות כהן מלובלין. שהוא אומר, מתי אדם יודע שאתה יהודי יודע שנמחקו העבירות שלו, שלא מזכירים לו מהשמיים כחתן. כל זמן שהעבירה עוד קיימת, מזכירים לו מן השמיים חטא ההוא שוב ושוב. ואנחנו ממשיכים ילומים מגדולי ישראל. בקובץ גילנות מופיע הסיפור שסיפר רב גאון וחיים שיהודה אורצל. מודיעין אלית, הוא מספר שבלול תפשין סמת, 20 שנה, לקראת הראשון תפשין סמת חלק, אז הוא החליט לבדוק מה המקור, מה שידוע מפורסם, שלרמון יש תרייה גרעינים כנגד תרייה גמצות. הוא שלח מכתב עם השאלה הזאת לאמור נגרח קניאבסקי, הוא אמר לו שהמלבים אומר את זה, פסוק כפל אחרים, נו, שמחתי, הוא בא להסתכל במלבים, אבל זה מתי, לא מצאתי את הדברים כתובים שם, לא דבר ולא חצי דבר. עוד חצי שנה, לקראת ראשון ניתן שאתה מחבט, אני שוב שולח את המכתב, אני כותב שלא מצאתי. נעניתי, שלא מצאתי את הדברים כתובים, אז הוא אומר שנעניתי בקצרצרה כדרכו בקודש, אמור נגח שקנבקי. אצלי נמצא. טוב, עברו כמה שנים והתעלומה נפטרה, זה היה בשבת, חולמות פסח, תוך כדי קריאת מגילה שיר השירים, שמתי לב שהפסוק אלה חמרינו כוסייך שזר על עצמו פעמיים, ראשון פרק ד' פסוק ג', השני, פרק ו' פסוק ז'. אז שותפתי לפרק ו', שם אכן עמל בי לא אומר כלום, אבל פרק ד' אומר מפורשות. פלח הרימונו קצר שהוא מלא את הרגע רענים, כן עצמותה של הנפש האלוקית של האדם מלאה אורות. צריך להיות אלוקיות. התפלאתי, אומר, הרי כל התורה פורסה כסמלה על כף ידו של מורם שר התואר. מיד הבין את היותות שלי, אבל לא עומד אותי על הלמה. לקח לי זמן לקלוט, ועדיף שאני אעמוד על הטעות שלי בעצמי. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. האם מותר לפתוח בקבוקי שתייה מוגזת ביום טוב של ראש השונה, שזה שני ימים? אם יפתח מהם ראש השונה, יצאו זה הגז, אם לא טוב לשנייה. אז הוא מביא פה, הוא מפלפל בזה, הרב שוורצבורג. הוא מביא את האגרוס מוישה, שהוא כותב שקופסאות שמורים שאם יפתחו אותם מהר ביום טוב, יתקלקלו, האם מותר לפתוח אותם ביום טוב? גם אפשר להורות כאן, וזה לא שייך את החשש של אבואו להורות שיש באופן כללי. דימייל, הוא אומר, גם אצלנו, אפשר לפתוח אותו בזה, אני חושב שהגזים יתפסו, אבל הוא אומר, צריך לסוף את העולה שניסו להפק מהר ביום. רק את העולה, את הטבעת, ואז יהיה אפשר. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. אנחנו נוכלים לשעה דבר בסימן תפקוד בייסיס ג' את הרצי עצמו לא יכול לצורך לכן נפש ביום טוב, נימד מהפוסק לגבי המתאים של פסח, שכתוב כמו לא יכול להיועס בהם, אך אשר יאכל לכן נפש, הוא לבד יאועס לכם, דרשו חזל, יאועס לכם, לכם ולא לבאים. זאת אומרת שאסור לעשות ללכת לכן נפש ביום טוב לצורך בעלי חיים, בין כאלו שהזנתם לא מוטלת על האדם, בין כאלו שהזנה שלהם כן מוטלת על האדם. האיסור הזה מדאורייתא. ייתכן שלדעת מצוות רישרינים, האיסור מדבר בעולם. אבל מותר להרבות ביום טוב בעשיית מלאכה שנעשה לצורך אדם באופן שונה, גם לצורכם של בעלי חיים. שמותר, לדוגמה, בשל כמות גדולה של מאכלים, אפילו שאין צורך בכולם, כדי שישאר מהם עבור הבעלי חיים. יש מהראשונים שסוברים שהדרשה הזאת לשם עולה לבהמו, עניין עושה כדי לא חלק מקרים מסוימים אפשר לצרף את הדעת. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, גוי שמשמש בבית, בבית ישראל כמשרת, מטפל וכדומה, מותר להזמין אותו להצטרף בסעודת יום טוב שהוכנה עבור בני הבית. בית מלון שייך לישראל, יש שהורו שאסור לארח בו גויים ביום טוב, כי הבית מלון מפרסם את עצמו, רוצה שתהיו עליו אורחים, ועכשיו כאילו הזמינו את הגויים לסעודה ביום טוב. למרות שאסור לישראל לבשל ביום טוב עבור גוי, מותר לומר לגוי לבשל עבור עצמו. או עבור גוי אחר ביום טוב. בגלל שמלאכת הבישול היא דבר שמותר לישראל ביום טוב וטוב. וכדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצר מה שלמדנו באותו יום, בגמור מסכת שבת נחלקות תנועים בנוגע לזמן בן השמושת. דעת רבי יהודה אורך בן השמושת הוא כמשך הזמן שנדרש על 1/3 מיל. שזה בעצם בין 13.5 דקות ל-18 דקות, השתות השנות. נצא את הכוכבים ולדעת, רבי יסי, זמן הזה נחשב בוודאות ליום. בין השמו שסוכי ערב פיין לאחור, נצא את הכוכבים. ולדעת, רבי יהודה אפשר להקל עם יתויות הרבון שזמנם בלילה ולקיים אותם במשך כל זמן מן השמו שלו. נספק דרבון לכולה, אבל למה יסי? כמה שדעת רבי יסי הזמן הזה בוודאי היום, אנחנו צריכים להקל כולה נספת ולצדד שהלוכה, רבי יהודה, לכן שגם לא להקל שפיקול, לא מספיק דרבונון, גם מספיק דרבונון. ולכן לדוגמה, לכתחילה לא סופרים ספרת עומר, זמן בין השמושת, גם לדעת הסופרים, שבזמן הזה אני אסיים דרבונון. כך גם אסור לשבור את הצום לפני צאת הגחובים, גם את הנית שהחיוב של דרבונון. ולסיום רבותי התחזקות יומית. הגוין, השמח מאוד בזמן תקיעת שופר, כמו מדינה שממליכים עליה המלך, בתקיע שופר ממליכים לקודש בו. קצור צלנטר כותב במכתב שבזמן תקיע שופר דנים את האדם על מייסים שלו. ובאריזל מובר שהזמן הזה של עץ בתקיע שופר, עץ נותן תשובה כשערי שמיים פתוחים, אדם תשובה לסתומת תשובות בלב שלם, להיות עבד בו. עד כאן דברנו להם רבותיי. עד כאן דברנו לשנה זו תש"ט. נפגש בעזרת השם בשנה תש"א, עם עוד דברים מרתקים, עוד דברים מעניינים. זה הזמן לאחל לכולכם שיש שנה טובה ומתוקה, שנה של בשורות טובות, שנה שיהיה לנו הרבה דברים טובים להמשיך להודות להשם, שנזכה לקבל לפני משיח צדקנו, נזכה להגדיל תורה ולהדירה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.